שלום לכולם, השיעור הזה מוקדש להצלחה לימודית וחברתית לתורה ויראת שמיים בשנת הלימודים הקרובה לאייל, משה, שקד, צופיה ומעיין. השיעור הזה הוא לא שיעור רגיל, הוא שיעור סיכום. ניקטנו כאן את כל סופי השיעורים שהופיעו לאורך כל הדפים ממדף ב' עד דף מ"ב. כל סיכום הוא בערך דקה, סך הכל זה יוצא קצת יותר מחצי שעה, ונתחיל בדף ב'.
פירטנו את שלושת סוגי בתי הדין של 3, 23 ו-71 או 70 לפי רבי יהודה. דיברנו על התפקידים השונים של בתי הדין כשדימינו את זה לרשות מחוקקת, שופטת ומבצעת. אחר כך בגמרא אמרנו שלדיני הלוואות והודעות לא צריכים דיינים מומחים, כלומר סמוכים. שאלנו האם זה הוזכר במשנה או לא, לפי רבי אבא הוא לא, ולפי רבא שנראה מחר, כן, כל טוב. דף ג', התחלנו בדיני הודעות והלוואות, האם זה הוזכר במשנה לפי רבי אבא או לא, לפי רבא כן. שאלנו איך הגענו לזה שאפשר שלושה אדיוטות, הרי אם לומדים את המספר 3 מפרשיית שומרים, אז שם זה גם סמוכים. וזה שני כיוונים, רבי אבא ורבא באמת מהתורה צריך סמוכים, ורבנן הקלו, בשביל שלא תינול דלת בפני לובים. רבך הברי דרביקה בכיוון הפוך, לפי רוב הראשונים, מהתורה מספיק דיין אחד, אדיוט ורבנן צריכו שלושה, משום יושבי קרנות. ומה נפקמינה בין שני הכיוונים, האם בדיעבד אפשר פחות משלושה? לפי רבא חברי דרביקה כן, לפי רבי אבא ורבא לא. אחר כך עברנו לנזק, אמרנו שנזק הוזכר בגלל חצי נזק, וחצי נזק הוזכר או בגלל שזה כנס או שזה ממון שאינו משתלם בראש. אחר כך למדנו את המקור לשלושת הדיינים הסמוכים מפרשייה טוען טענת גנב של שומר חינם, ששם הוזכר 3 פעמים אלוהים. רבי יונתן לומד רק מהשניים האחרונים ומוסיף עוד אחד שלא יהיה זוגי. רבי יושעיה לומד משלושתם, משמע שלולי זה הוא היה לומד משניים מהם שמספיק 2. כלומר אין לו בעיה שבית דין יהיה זוגי, בניגוד לרבי יהודה שאמר את זה רק לגבי הסנהדרין הגדולה, ואת המקור לזה שהבית דין צריך שיהיה אי זוגי, את זה הוא לומד לדיני נפשות, ומשם הוא גם לומד בקל וחומר שהולכים לפי רוב גם בממונות כל טוב. דף ד', ראינו את שיטת רבי שלדעתו בית דין של ממונות ב5 דיינים, וכל הדף היה סביב השאלה מה המקור שלו. אפשרות אחת זה שהוא סובר שצריך 3 דיינים, אבל שהם יהיו הרוב של בית דין, את זה רבי אבא הודחה. אפשרות שנייה שרבי ורבנן חלקו, האם צריך לדרוש ירשיעון או ירשיען, כלומר האם יש פה 2 דיינים ועוד 2 דיינים, או דיין אחד ועוד דיין אחד, ואז נוסיף עוד אחד בשביל שזה לא יהיה זוגי. מזה הגמרא נכנסה לכל השאלה של יש אם למסורת ויש אם למקרא. בהתחלה אמרנו שיש מחלוקת, רבך בר יעקב רצה לומר שאין מחלוקת, והבאנו 5 מקרים שבהתחלה הסברנו שהם חולקים האם יש אם למסורת או אם למקרא, אחרי זה הסברנו אותם גם אם נניח שלפי כולם יש רק אם למקרא, אבל בסוף עמוד ב' הראינו שחייבת להיות דעה שיש גם אם למסורת. ההסבר השלישי למחלוקת, כשהנחנו כמו רבך בר יעקב שלפי כולם יש אם למקרא, שבאמת לפי כולם אלוהים כאן זה לשון רבים, כלומר 2 דיינים, אלא שלפי רבנן כשכתוב 2 דיינים ואז עוד פעם 2 דיינים, זה אותם 2 דיינים כל פעם, ממילא יש פה רק 2 דיינים ולהם נוסיף עוד אחד בשביל שזה לא יהיה זוגי. לעומת זאת לפי רבי יש פה 2 דיינים ועוד 2 דיינים ועוד אחד שלא יהיה זוגי, כל טוב. דף ה', אמרנו שדיין מומחה יכול לדון לבד, אבל אם הוא איתה הוא יצטרך לשלם, אלא אם כן שני הצדדים קיבלו על עצמם שהוא לא ישלם, או שהוא קיבל רשות רשמית. הרשות של בבל נחשבת גם לארץ ישראל, הרשות של ארץ ישראל לא נחשבת לבבל. ראינו את זה בסיפור של רבא בר חנה שקיבל מרבי רשות לדון, אבל זה בעצם רק הועיל לו לעיירות שעל הגבול. אחר כך ראינו למה רבי חייא קרא לרב בן אחותו, ולמה הוא לא נתן לו להתיר בכורות. ראינו גם שאפשר לתת רשות שמוגבלת בזמן, והכרנו סוג רשות נוסף, שזה שהרב בודק שהתלמיד מדבר בצורה ברורה. ובדרך אגב דיברנו על זה שתלמיד ליורה הלכה באזור שבו הרב נמצא, אלא אם כן זה דבר שהוא קריטי לרגע זה, כל טוב. דף וב, ראינו מחלוקת בין שמואל לרבי אבאו, האם אפשר בדיעבד גם 2 דיינים או דיין אחד, לפי שמואל אפשר, לפי רבי אבאו אי אפשר. תלינו את זה במחלוקת בדף ג', כמה דיינים צריך מהתורה ומה חזל עשו. הגמרא הקשתה פעמיים על שמואל, פעם אחת על רבי אבאו, וציע שזה מחלוקת תנאים. אמרנו שלפי שמואל חייבים לומר שזה באמת מחלוקת תנאים, ורבי מאיר ורשבג הם לא כשמואל. לעומת זאת רבי אבאו יכול לומר שזה לא מחלוקת תנאים. לגבי פשרה ראינו מחלוקת כמה דיינים צריך, לפי רבי מאיר 3, לפי רשבג ורבנן פחות מ3. אחר כך בעמוד ב', שאלנו האם בכלל זה טוב לעשות פשרת. רבי לעזר ברבי יוסי הגלילי אמר שזה אסור. תנא קמא ורבי שמעון בן מנסי אמרו שזה בסדר, אבל עד שלב מסוים בדיון. ורבי יהושע בן קורחה והלכה כמותו אמר שזה מצווה, כל טוב. דף זין. מה שראינו היום בעיקר זה אוסף של דרשות על המעלה של דין אמת ועל החמורה של דין שקר, וממילא על הקפדות שונות שהדיין צריך לעשות כשהוא דן, ועל מינוי דיינים ראויים, ועל היחס בין הציבור לדיינים, וכל מה שמסתף מהנושאים האלו, כל טוב. דף ח', למדנו בהתחלה שגם כשמזמנים אדם לבית דין צריך לזמן אותו בשם שלושת הדיינים, אלא אם כן זה יום קבוע לישיבות של בית דין. הכרענו שגם בדיני כנסות צריכים שלושה דיינים סמוכים, והתחלנו לדבר על המחלוקת במוציא שם רע, שלפי רבי מאיר מספיקים שלושה דיינים ולפי רבנן צריכים 23, והסברנו שלפי אולה באמת מדובר פה על תביעה ממונית של הבעל כלפי אשתו, אבל זה יכול להתפתח לדיני נפשות, לכן כבר עכשיו צריכים 23. לפי רבא המצב הוא הפוך, זה התחיל מתביעה של נפשות, אבל בסוף זה הפך לתביעה של ממונות, אז לפי רבנן עדיין צריכים להשאיר את כל 23 הדיינים משום כבודם. וכולם הסכימו שאם האבא תובע את הבעל לתת לו את הכנס, זה ודאי בשלושה דיינים, את ההמשך נראה מחר, כל טוב.
דף ת'.
ראינו שישה הסברים נוספים למחלוקת של רבי מאיר ורבנן כמה דיינים צריכים במוציא שם רע, כשלפי חמישה מההסברים יש פה שאלה אם בכלל יש פה דיני נפשות, שלושה הסברים זה בגלל בעיות בהתראה, או כי לא הייתה התראה ספציפית מספיק, או שבכלל לא הייתה התראה ויש פה אישה חברה, או שאחרים יתרו ולא עדים עצמם, לפי שני הסברים נוספים זה בעיות בעדות, כלומר שיש פה קט של שלושה עדים ואחד מהם קרוב ופסול, או שהעדים הכחישו אחד את השני בבדיקות אבל לא בחקירות, והסבר שישי היה שבכלל יש פה רק מלכות, ויש מחלוקת כמה דיינים צריכים במלכות. אחר כך לסיום ראינו חידוש של רב יוסף, שאם עדים של הבעל הזימו את העדים המזימים של האבא, אז אותם עדים גם ימותו וגם ישלמו, כי המוות שלהם זה בגלל שהם רצו להרוג את העדים המזימים של האבא, והכסף זה בגלל שהם רצו לחייב את הבעל בכנס, וכיוון שזה משני גורמים שונים, לא אומרים כי מלא בדרה במיני, ואת אותו עיקרון ראינו גם ברבה, כשאת הכסף הם רצו להפסיד לאבי הנערה או לבעל השור, והמוות היה אמור להיות למי שבעל את אותה נערה או למי שרווה את השור, במקרים כאלו לא אומרים כמלי בדרה במיני כל טוב. דף יוד. ראינו בהתחלה מחלוקת בין רב יוסף לרבה באדם שאומר פלוני רבעני לרצוני, שלפי רב יוסף הוא לא נאמן בכלל כי הוא בעצם משים את עצמו רשע, ולפי רב אומרים פלגינן דיבורה ועל עצמו הוא לא נאמן אבל על השני הוא נאמן, זה כשהוא מעיד על פלוני ועצמו, אבל אם הוא מעיד על פלוני ובהמתו, פה אומר רבה כיוון שהוא נאמן על פלוני הוא נאמן גם על בהמתו, היה אהבה מינה שזה גם ככה לגבי אשתו ולת זה רבה דחה. זה היה נושא ראשון. נושא שני זה כמה דיינים צריך במלכות, לפי תנא קמא שלושה דיינים, הוא למד את זה מאושפתום ומוספים עוד אחד, לפי רבי ישמעאל 23 דיינים, כשגם לפי אביי וגם לפי רבה זה בגלל שזה קשור למיתה, לפי אביי בגזרה שווה, לפי רבה מסברה. ונושא הבא עיבור החודש, ראינו ארבע דעות למה הכוונה כאן, לפי אביי לקידוש החודש בין בחסר בין במלא, לפי רבה לקידוש החודש רק בחסר, לפי רב נחמן רק במלא, ולפי רבשי זה לא זה ולא זה אלא חישוב. ונושא ממש אחרון, עיבור השנה, לפי רבי מאיר בשלושה דיינים, לפי רשב"ג בשלושה, חמישה ושבעה. הסברנו איך זה היה במציאות, והסברנו את הסמליות של זה או מפסוקי ברכת כהנים או מקבוצות השרים שגלו בחורבן הראשון. מחר נמשיך עם עיבור השנה, כל טוב. דף י"א. ראינו כמה דינים שקשורים לתהליך של עיבור השנה וכמה סיבות למה לעבר. נתחיל עם התהליך, אמרנו שצריך שהדיינים יהיו מזומנים מראש, ועל זה הבאנו סיפורים על שמואל הקטן. אמרנו גם שצריך אישור של הנשיא, ובסוף עמוד ב' אמרנו שעושים את זה דווקא ביהודה ודווקא ביום. זה לגבי התהליך. לגבי הסיבות ראינו שלוש ברייתות. הברייתה השלישית הביאה את שלושת הסיבות העיקריות, שזה כשיש פער בין לוח השנה העברי ללוח של השמש, או כשיש פער בין ההבשלה של התבואה והפירות לבין פסח ושבועות, ואמרנו שצריך את רוב הסיבות ואת רוב האזורים של הארץ. הברייתא הראשונה אמרה שמעברים את השנה גם בגלל סיבות יותר טכניות, כמו שצריך שהדרכים יתייבשו, או שיהודים יספיקו להגיע מהגולה לפני פסח. הברייתא השנייה הביאה סיבות שרק מצרפים אותם לסיבות אחרות, לפי הרמב״ם גם זה לא, שזה שהכבשים והתורים יספיקו לגדול מספיק לפני פסח. ודרך אגב ראינו מה מספר הימים של אדר א', לפי תנא קמא זה תמיד 30 יום, לפי רשב"ג בית דין מחליטים, וראינו שרבן גמליאל נהיה יותר ענב אחרי שהוציאו אותו מבית המדרש ואחר כך החזירו אותו. כל טוב.
דף י"ב.
ראינו שלא מעברים את השנה בשנת השמיטה עצמה. לגבי מוצאי שמיטה יש מחלוקת, כי אפשר להביא ירקות מחול. בשנת רעב גם לא מעברים. ראינו שאת החישוב של העיבור אפשר לעשות לפני ראש השנה, ולגלות את זה לאנשים עושים רק אחרי ראש השנה בשביל שלא ישכחו. וגם ראינו שצריך לא לדחות את הפסח יותר מדי, לכן לא מעברים השנה אם באמת צריך לעבר רק שנה הבאה, וגם לא עושים שלוש שנים ברציפות. נושא נוסף זה האם מעברים בגלל הטומאה. למסקנה אמרנו שלפי רבי יהודה לא, וזה אפילו לא תופס, כי טומאה הותרה בציבור. לפי תנא קמא גם לא, אבל בדיעבד זה תופס. לפי רבי שמעון אפשר לכתחילה לעבר בגלל הטומאה, כי טומאה רק דחויה בציבור, לכן עדיף לעבר מאשר לעשות בטומאה. בהקשר הזה ראינו מה היה החטא של חזקיהו המלך. לפי רבי יהודה זה שהוא עיבר בגלל הטומאה וזה לא תופס, לפי רבי שמעון בגלל שהוא עיבר בלמד אדר, ולפי רבי שמעון בן יהודה הוא בכלל לא עיבר אלא הוא אמר לעשות פסח שני בגלל שהוא חשב שצריך להכליל את הנשים, וזאת הייתה הטעות שלו. כל טוב. דף י"ג. דבר ראשון, שמואל אמר לא מעברים את השנה בלמד אדר, ואם בכל זאת עיברו, אז שיעשו את ראש חודש אדר ב' רק למחרת, לפי רב זה מעכב, לפי רב נחמן לא. הנושא השני והמרכזי היה, מתי מעברים את השנה בגלל התקופה, לפי רוב הדעות זה קשור לסוכות, כשלפי רב יהודה ורב יוסי מספיק שיום אחד של חול המועד יוצא בסתיו, לפי תנא קמא ורבי שמעון צריך שכל הימים יצאו בסתיו, ראינו מחלוקת האם יום התקופה עצמו נחשב או לא. בדעה החמישית של אחרים ראינו שני הסברים, הסבר אחד שלדעתם גם יום טוב צריך להיות בתוך הסתיו, הסבר שני שהם בכלל לא דיברו על סוכות, אלא צריך לתאם שתחילת תקופת האביב תצא בתחילת חודש ניסן. זה היה הנושא השני. והנושא השלישי זה להסביר את מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, כמה דיינים צריך בשביל לסמוך על פער אליהם דבר של ציבור, האם צריך שלושה או חמישה, כל טוב.
דף י"ד.
דיברנו על סמיכה של דיינים חדשים, שבשביל זה צריך שלושה דיינים, אבל לא מצאנו לזה מקור, אבל הגמרא שאלה, הרי רבי יהודה בן בבא סמך לבד, ודחתה הגמרא, לא נכון, גם שם היו איתו עוד שני דיינים שסמכו. אחר כך אמרנו שסומכים רק בארץ, ושאי אפשר לסמוך מארץ לחוץ לארץ בשלט רחוק, וראינו אוסף של סיפורים על סמיכה של דיינים ועל מה ששרו להם כשסמכו אותם. הנושא השני היה המדידה של עגלה ערופה, שלפי רבי שמעון צריך שניים ולפי רבי יהודה צריך חמישה, ראינו את המקור של זה. וגם ראינו את המקור לזה שצריך שהם יהיו מהסנהדרין הגדולה, וראינו את דעת רב לזר בן יעקב שצריך שגם יהיה שם הכהן הגדול והמלך, וגם כל הסנהדרין צריכים לצאת, ולא רק נציגות של שלושה או חמישה. והנושא האחרון היה שצריך שלושה אנשים סוחרים שיעריכו את הערך של מעשר שני שיתקלקל, ולכן המחיר שלו לא ברור, ואין לנו תשובה לשאלה האם אפשר שהם יהיו שותפים כל טוב.
דף ט"ו וט"ז כרגע חסרים באתר, בעזרת השם ישלומו בקרוב, אנחנו עוברים לדף י"ז. דיברנו על מספר הדיינים בסנהדרין הגדולה, שלפי רבי יהודה זה 70 ולפי רבנן זה 71. רבנן לומדים את זה מזה שמשה רבנו גם הוא היה יחד עם בתי הדין. אחרי זה פירשנו את הפסוק וישארו שני אנשים במחנה לגבי אלדד ומידד, שאו שהכוונה היא שהפתק שלהם נשאר בקלפי, או שהם עצמם נשארו. דיברנו על מה הם ניבאו. אחר כך לגבי סנהדרין קטנה חיפשנו מצב שבו יש מספר זוגי של דיינים, וכך יכול להיות רוב של שניים. אז או לרבי יהודה בסנהדרין של 70 או בסנהדרין של 23, שאם אחד לא יודע אז מוציאים אותו ומוסיפים עוד שניים, אז יש 24 דיינים. אחרי זה דיברנו על הדרישות שיש מהדיינים, ביניהם זה לדעת גם 70 לשון, לפי רבי יוחנן משמע שכולם צריכים לדעת, לפי רב מספיק ששניים יודעים לדבר ועוד אחד יודע לשמוע, יש ברייתא אחת כמותו ויש עוד ברייתא שצריך ששלושה ידעו לדבר. אחרי זה ראינו את הפירושים של כינויים שונים בשס, ובסוף, המספר המינימלי של תושבים בשביל סנהדרין קטנה, לפי רבנן זה 120, כי זה מספר האנשים שיכולים להשתתף בדיון, ולפי רבי שמעון 230, כי צריך יחס של דיין אחד לכל 10. רבי יוסיף על זה 48 או 47, בשביל שאם דיין אחד לא יודע, נוכל להוסיף ולהוסיף עד הגודל של סנהדרין גדולה, כל טוב. דף י"ח. ראינו את המשנה בה השווינו בין כהן גדול למלך, שמלך לא יכול לדון ואי אפשר לדון אותו, וכהן גדול כן. שאלנו מה החידוש בזה שדנים כהן גדול, אמרנו או שבאמת אין חידוש וזה רק מובא כהנגדה למלך, או שיש חידוש בזה שהוא גולה לעיר מקלט, ובזה שחוץ מבדיני נפשות שדנים אותו בסנהדרין גדולה, בשאר הדברים דנים אותו כמו אדם רגיל. ובנושא הבא שאלנו מתי יוצא שהכהן גדול מעיד, הרי זה לא לכבודו, ועניינו שהוא מעיד בשביל הבן של המלך כשהמלך עצמו נוכח. אחר כך הוספנו שלא רק שמלך לא יכול לדון יחידי, הוא גם לא יכול להיות חלק מעוד דיינים, כי אז שאר הדיינים לא יוכלו לחלוק עליו, ואמרנו שלא הוא ולא כהן גדול יכולים להשתתף בעיבור השנה, וסיימנו בזה שעונות השנה תלויות בלוח השמש ולא בעיבור השנה, כל טוב. דף י"ט. לגבי כהן גדול אמרנו שהוא לא יכול לייבם את אשת אחיו אפילו שהיא רק אלמנה מהאירוסין, כי אמנם את הביאה הראשונה הוא כן יוכל לעשות כי עשה דוחה לא תעשה, אבל גזרו על זה עד תושה רביות. אחר כך ביארנו את המחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר על כהן גדול, האם הוא יכול לצאת ללוויה. שניהם דורשים את הפסוק ומן המקדש לא יצא, רבי יהודה אומר לגמרי ורבי מאיר אומר שמספיק איזשהו היכר. ראינו איך הכהן הגדול מנחם שהסגן ומשוח שעבר מצד ימין וראש בית האב וכל השאר מצד שמאל שלו. ראינו שכשמנחמים את הכהן אז המשוח שעבר לא מגיע, שיש איזושהי מתיחות ביניהם. ראינו שהמנהג המקורי היה שהאבלים עומדים וכל העם חולפים על פניהם, ואחרי זה הפכו את זה ורבי יוסי הפך את זה בחזרה בציפורי, ובסוף ראינו את הניסוח שאומר הכהן הגדול כשהוא מנחם. זה לגבי כהן גדול. לגבי מלך אמרנו שמה שאמרנו שהוא לא דן זה רק גזרה מאוחרת, וזה רק למלכי ישראל שאנחנו חושבים שממילא לא יקשיבו לבייטין, אבל מלכי יהודה גם דנים אותם וגם הם דנים אחרים. אחרי זה הסברנו למה לפי רבי יהודה המלך יכול למחול על כבודו וכן לחלוץ לאשת אחיו, כי לגבי מצווה המלך שמחל על כבודו, כבודו כן מחול. אחרי זה ראינו מחלוקת נוספת בין רבי יהודה לרבנן, שלפי רבי יהודה, מלך אחר יכול להתחתן עם אלמנת המלך, הוא לומד את זה מזה שדוד התחתן עם אלמנתו של שאול, ורבנן אומרים שהכוונה של הפסוק זה שהוא התחתן עם הבנות של שאול. וכיוון שהגענו לזה, ראינו שתי שיטות איך דוד התחתן עם שתי אחיות, לפי רבי יוסי הוא קודם התחתן עם מירב ורק אחרי זה עם מיכל, ולפי רבי יהושע בן קורח הוא התחתן רק עם מיכל כי הקידושים עם מירב לא תפסו, כי הוא קידש אותה במילווה. מתוך זה הגענו לזה שכשנתנו את מיכל לפלטי בן לייש, היא בעצם כן הייתה נשואה לדוד, ולכן משבחים את פלטי בן לייש שהוא לא בא לאן כל טוב.
דף כף. ראינו מחלוקת האם מלך יוצא ללוות את המת לפי תנקמה לא, לפי רב יהודה כן, והוא למד את זה מדוד, אבל תנקמה אמר שאי אפשר ללמוד משם. בגמרה ראינו מחלוקת האם הגברים הולכים מאחורי המיטה או שלהפך, וגם פה רב יהודה רצה ללמוד מדוד המלך שהלך מאחורי המיטה, אבל גם כאן תנקמה אמר שאי אפשר ללמוד משם, כי דוד רק רצה לפייס את עם ישראל שידעו שלא הוא אמר להרוג את אבנר. אחרי זה ראינו שני הסברים למה הגיע לאבנר לאנש, או כי הוא לא מחה בפני שאול כששאול הרג את אנשי נוביר הכהנים, או כי הוא מליך את איש בושת ובזה הוא דחה בשנתיים וחצי את המלכות של דוד. אחר כך שוב במשנה אמרנו שכשהמלך אבל הוא לא יושב על ספסל כמו הכהן גדול אלא על דרגש, אולה פירש שדרגש זה מיטה רגילה רק שלא משתמשים בה, הגמרא דחתה את זה ורבין פירש שזה מיטה שמחוברת עם לולאות, ולגבי אדם רגיל שהוא לא מלך, לפי תנקמה לא צריך לקפות מיטה כזאת, לפי רשב"ג צריך על ידי פתיחת הלולאות. אחר כך במשנה בעמוד ב' ראינו את הסמכויות של המלך ביניהם להוציא למלחמת הרשות על ידי האישור של הסנהדרין, ואז ראינו שתי מחלוקות עקרוניות לגבי המלך. דבר ראשון, האם הסמכויות ששמואל מתאר זה דבר שמותר למלך לעשות או שזה רק היה איום? ודבר שני, האם יש מצווה למנות מלך או שזה רק אם עם ישראל מבקש? ולפי השיטה שיש מצווה כזאת ראינו שיש סדר, קודם מלך, אחרי זה מלחמה בעמלק ואחרי זה בניין בית המקדש. ולסיום, ריש לקיש תיאר את ההידרדרות של מלכותו של שלמה, ויש מחלוקת האם בסוף הוא חזר לגדולתו או לא, כל טוב.
דף כף א', ראינו שאיסור ריבוי אנשים למלך זה מעל 18. רבי יהודה אמר שזה דווקא בנשים שיתו את ליבו, רבי שמעון אמר שזה לא משנה, אפילו אם הם צדיקות אסור להרבות. וראינו שבדרך כלל דווקא רב יהודה הוא זה שלא דורש טעם הדקרה, ורבי שמעון הוא דורש טעם הדקרה. למשל, לגבי האיסור לקחת משכון מאלמנה, שלפי רבי שמעון זה דווקא באלמנה ענייה, ולפי רב יהודה זה בכל אלמנה. ראינו את המקור למספר 18 וגם לעוד שיטות 24 ו-48 מזה שנתן אומר עוד כהנה וכהנה. דיברנו על מיכל שהכינוי שלה זה עגלה ועל זה שכן היו לילדים לפני האירוע של העלת הארון. דיברנו על סיפור אמנון ותמר שתמר הייתה הבת של מאחה שהיא הייתה אשת יפת תואר ולכן כיוון שהיא נולדה גויה היא יכלה עקרונית להתחתן עם אמנון ולכן היה לה גם שיער ערווה ובזה היא הפכה את אמנון לקרות שופחה ושבעקבות הסיפור שלה גזרו על הייחוד אפילו עם הפנויה. לגבי האיסור של ריבוי סוסים וכסף וזהב, אמרנו שאם הוא צריך אז זה מותר, רק אם זה מיותר זה אסור, ועובר אפילו על סוס אחד מיותר. וסיימנו ברב יצחק שגם הוא מבין שהסיבה היא שאנשים יתו את ליבו ושהסוסים יגרמו למלך להחזיר את העם למצרים, ושלכן התורה לא גילתה את טעמי המצוות, כי הנה אפילו שלמה חשב שהוא יצליח לא לעבור על הטעם, ובכל זאת גם הוא עבר על הטעם. דף כף ב' לגבי כתיבת ספר תורה ראינו ברית אחת שהמלך כותב שני ספרי תורה, אחר כך סביב מחלוקת האם הכתב השתנה או לא, אז לפי רבי שמעון בן אלעזר שהכתב לא השתנה, הוא למד ממשנה התורה שהמלך גם כן כותב שני ספרי תורה, אבל שתי הדעות שאמרו שהכתב השתנה אז הם לא למדו את זה. אחר כך במשנה ראינו שאסור להשתמש בדברים של המלך, אמרנו שזה גם כולל למשל את אבישג השונמית של דוד. אחר כך דיברנו כבר על אבישג השונמית, דוד לא התחתן איתה כי הוא כבר התחתן עם 18 נשים, והוא לא רוצה לגרש אישה כי זה הרבה יותר חמור, ודיברנו על גירושים ועל הקשר לאישה הראשונה ועל שידוחים. בסוף דיברנו על התדירות של תספורות אצל המלך כל יום, אצל הכהן הגדול פעם בשבוע, כהן רגיל פעם ב-30 יום, כי למדנו מנזיר שב-30 יום זה כבר מוגדר כפרע, ואמרנו שלמרות שלפי רבנן יש גזרה שגם היום כהנים לא ישתקרו, בכל זאת אין גזרה שהם לא יכולים לגדל את השיער, או כי גם אם פתאום יבנה המקדש הם יכולים להסתפר מהר, או כי גם אם הם יעבדו עם שיער ארוך, העבודה עצמה לא מחוללת כל טוב. דף כף ג', הסברנו מתי עושים זבלה, כלומר כשאין בית דין אחד קבוע בעיר, והשני לא רוצה לגרור אותי למקום אחר, אלא רוצה דיינים אחרים באותו מקום. אמרנו מה זה זבלה, שכל אחד בורר לו דיין אחד, ולפי רבי מאיר ביחד בוחרים את השלישי, ולפי רבנן הדיינים בוחרים את השלישי. כשראינו שני הסברים למחלוקת שלהם, או כי לרבנן הדיינים לא רוצים לשבת בלי שהם יודעים מי הדיין השלישי, או כי לרבי מאיר אי אפשר שיהיו דיינים בלי שהצדדים מינו אותם.
אחר כך ראינו את דעת רבי מאיר שצד אחד יכול לפסול את העדים ואת הדיינים של הצד השני. לגבי עדים ראינו ארבעה הסברים. הסבר ראשון שלצד השני יש רק עד אחד. הסבר שני שהוא לא מעיד נגדו אישית אלא על כל המשפחה שלו. הסבר שלישי שלצד השני יש שתי קטעי עדים. ממילא זה שהוא מעיד נגד קט אחת של עדים הוא עדיין לא נוגע בדבר, כי לשני עדיין יש עוד קט של עדים. והסבר רביעי אותו עיקרון רק בצירוף של מיגו, כלומר הוא מעיד גם על הדיינים וגם על העדים, וכיוון שהתבררה עדות לגבי הדיינים כנכונה, אז אותו דבר לגבי העדים. אז זה לגבי עדים. לגבי דיינים ראינו שני הסברים ברבי מאיר. הסבר אחד זה מה שהרגע אמרנו, רק הפוך, שהוא העיד גם על העדים וגם על הדיינים, והעדים היה נכון אז גם הדיינים. והסבר נוסף, שזה באמת ההסבר הראשון בגמרא, שהצד השני הביא בכלל ערכאות, כלומר דיין שלא בקיא בדיני תורה, ולכן הוא יכול לפסול אותו, אבל אחרת גם לפי רבי מאיר הוא לא יכול לפסול אותו כל טוב. דף כף ה. התחלנו את הלימוד שלנו באגדתא על זה שתלמידי ארץ ישראל היו מחבבים זה את זה, ואילו בבבל היו מרים וחובלים זה בזה בהלכה, והיה בהם גסות רוח וחנופה. אחר כך המשכנו במשנה לדבר על בחירת דיינים על ידי זבלה, וראינו מחלוקת מה קורה עם צד אחד מסכים שהצד השני יביא דיין פסול, אבל אחר כך הוא חוזר בו. לפי רבי מאיר הוא יכול לחזור בו, לפי רבנן הוא לא יכול לחזור בו, ובגמרה ראינו על זה ארבעה דיונים. קודם כל ראינו צריכותה בין המקרה הזה לבין מקרה דומה בסיפה. דבר שני, רב דימי אמר שמדובר פה בדיין אחד בין שלושה דיינים. לפי רש"י זה הרחבה, לפי תוספות זה צמצום. אחר כך שאלנו האם זה רק להוציא ממון או רק להחזיק ממון. כשלפי שמואל המחלוקתי בלהחזיק ממון אבל בלהוציא, כולם יודעים שהוא יכול לחזור בו. לפי רבא ואולי גם לרבי יוחנן זה להפך, כלומר המחלוקת היא בלהוציא ממון, אבל בלהחזיק ממון לפי כולם הוא לא יכול לחזור בו. אחר כך שאלנו מתי הוא חוזר בו, אם לפני גמר דין או אחרי גמר דין. ריש לקיש אמר שהמחלוקתי לפני גמר דין, אבל אחרי גמר דין לפי כולם הוא לא חוזר בו. ורבי יוחנן ורבא אמרו הפוך, שהמחלוקתי אחרי גמר דין, אבל לפני גמר דין לפי כולם הוא כן חוזר בו. אבל אמר רב, אלה הם כן עשו על זה כעניין סודר. דף כבב. ראינו שסוחרי שביט פסולים לעדות. לגבי אוספי שביט, לפי רב יהודה בהתחלה הם היו מותרים אבל אחרי זה גזרו אליהם, ולפי בני רחבה בדיוק להפך. מתוך זה הגענו לסיפור על ריש לקיש שהלך עם רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק, והם ראו שני אנשים שעובדים בשביט והם דנו אותם לכף זכות, אבל ריש לקיש דן אותם לכף חובה, ומתוך זה הוא חשב שגם הם עצמם חשודים על שביט ולכן הם לא יכולים להיות דיינים. עכשיו הניסוח שלו היה קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין, ומתוך זה הגענו למקור של הביטוי הזה, וזה מהדרשה שאנחנו אומרים שישעיהו אמר את זה לחזקיהו ביחס לשבנה. אז סיפרנו את הסיפור ששבנה רצה להיכנע לפני סנחריב, אז הוא עורק מירושלים אל הכוחות של סנחריב, ובכל זאת הם תולים אותו הפוך מהסוס כי הוא בא בלי התומכים שלו. ואז על זה ראינו שלושה הסברים לפסוק כי השתות יהרסון. האם הכוונה היא לחזקיהו וסיעתו לבית המקדש, או לתכנון להיכנע שחשב שבנה, ומתוך זה ראינו עוד דרשות על פסוקים עם המילה תושייה, כל טוב. דף כף זין. קודם לגבי הפסולים דרבנן שהם קרובים לגזל, אמרנו שכל הפסולים אלו צריכים הכרזה בשביל לפסול אותם, חוץ מרואה שאולי לא צריך, ואמרנו שאם הוא לא יודע שהוא חוטא, אז הוא לא פסול. אחר כך לגבי הפסול של אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, ראינו שתי מחלוקות כפולות מה הוא צריך לעשות בשביל לפסל מעדות בממונות. לפי אביי ורב ששת מספיק שהוא עבר עליו שיש בו מלכות, לפי רב ורב נחמן הוא צריך לעבור על משהו שיש בו סוג של חמאס או גזל. המקרים שמחלקו בהם זה בחשוד על הריות ובאוכל נבלות להכעיס. אחר כך ניסינו לצלוט את המחלוקת הזאת במחלוקת תנאים לגבי האם מי שחשוד על ממון הוא גם חשוד על נפשות, אבל דחינו ואמרנו שזה לא דומה. גם אם נאמר שם כמו רבי מאיר שמי שחשוד על ממון הוא חשוד על נפשות, זה עדיין לא אומר שמי שחשוד על נבלות הוא גם חשוד על ממון, כי ממון זה רע לשמיים ורע לבריות, ונבלות זה רק רע לשמיים. בסוף אמרנו שפוסקים כמו אביי שמי שחשוד על נבלות כן חשוד על ממון, זה בתנאי שפוסקים כמו רבי מאיר שמי שחשוד על ממון חשוד גם על נפשות. ובשביל לפסוק כרבי מאיר מצאנו סתם משנה שפוסקת כרבי מאיר, שאומרת שכל אותם חשודים מדרבנן על ממון הם פסולים לא רק לממון אלא גם לנפשות, כמו שאישה פסולה גם לממון וגם לנפשות, כל טוב. דף כ"ח. לגבי פסול קרוב. שאלנו מי נחשב קרוב שהוא פסול לעדות. לפי רבי יוסי זה תלוי בדיני ירושה, לפי רבי עקיבא זה כל הדודים והדודות, בני הדודים ובני הדודות, האחיינים והאחייניות וכל הבעלים והנשים שלהם. למדנו את המקור לרבי עקיבא מלא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, מזה שכתוב אבות ולא אב, בנים ולא בן. ראינו מחלוקת לגבי דור שלישי, שלפי פשט המשנה שלנו ולפי רבא הפסולים זה דווקא דור ראשון על שני ושני על ראשון, לפי רב זה גם ראשון ושלישי, ולפי רבי אלעזר זה גם שני ושלישי. אחר כך מתוך עיון במשנה רב נחמן נוסיף את כל הדודים ובני הדודים של אשתו. לגבי הנכד של אשתו למסקנה לפי כולם הוא לא פסול. לגבי האחיינים של אשתו לפי רבי יהודה הם פסולים, לפי רבי יוסי הם לא פסולים. הבאנו מקור לזה שבני הזוג תמיד פסולים עם בן הזוג שלהם. ראינו מחלוקת לגבי אח של אח של אדם, כל פעם רק מהורה אחד, שלפי רב ירמיה הוא פסול ולפי רב חיסדא הוא לא. אמרנו שההורים של החתן והכלה לא נפסלים, ולגבי הרוסה רבא בר בר חנה לא פסל ורבין הגביל את זה, אבל הגמרא עצמה פסלה לגמרי.
דף למד אלף. דיברנו על עדות, דיברנו על שתי עדויות שמכחישות אחת את השנייה, אז בחקירות ברור שזה פוסל. בבדיקות בנפשות לרב יהודה זה פוסל בכל מקרה, לרב חיסדא רק אם זה בדבר לא צדדי. בממון לרב יהודה זה פוסל אם זה דבר לא צדדי, לנהרדה בכל מקרה זה לא פוסל אפילו אם זה דבר לא צדדי, והבאנו מקור לזה מבית הלל לפי רשב"א. והבאנו מקור לזה מבית הלל לפי רבי שמעון בן אלעזר, שגם עדים של 100 ו-200 מצטרפים. הנושא הבא היה מתי נגמר הדיון, לפי רשב"ג הוא אף פעם לא נגמר, לפי רבנן או אם קצבו זמן, או אם הוא אמר בפירוש שאין לו עוד ראיות, ובמקרה הזה באמת רבי יוחנן פסק כמו רבנן, אבל יש שני יוצאי דופן, אם זה יתום שהוא לא אמור לדעת על הראיות שיש לאבא שלו, או שפתאום הגיעו לו עדים מחול וכדומה. הנושא הבא בדרך אגב היה הנאמנות של שליש, יש מחלוקת של רבא ורב נחמן האם הוא נאמן או לא, הבאנו ברייתא בסוף שכן, כשהסברה היא שיש לו מיגו כי יכל גם לשרוף את השטר. והנושא האחרון, רק המלווה יכול לתבוע מהלווה ללכת לבית הוועד, אבל הלווה לא יכול לתבוע, אמנם הוא כן יכול לדרוש הסבר בכתב של הפסק, בשביל שיוכל להראות את זה לבית הוועד כל טוב.
דף למד ב' ראינו לגבי סדר הדיון בבית דין 10 הבדלים בין דיני נפשות לדיני ממונות, וראינו דבר אחד משותף לכאורה, שזה שבשניהם צריך דרישה וחקירה, אבל אמרנו שבאמת רק מהתורה צריך דרישה וחקירה, אבל בהלוואות חזל הורידו את הדרישה הזאת כדי שלא תינול דלת בפני לובים, בכנסות עדיין השאירו את הדרישה הזאת, וגם בהלוואות, אם הבית דין רואים שזה דין מרומה, כלומר שהם חושדים, אז הם כן יכולים לדרוש דרישה וחקירה. את זה למדנו מצדק צדק תרדוף, הבאנו עוד שני הסברים לצדק צדק תרדוף, שיש צדק שהוא גם פשרה, וגם שהנידונים צריכים לחפש בית דין יפה, וראינו חמישה הסברים, אז אומר שפותחים לזכות, כשהעיקרון המשותף של כולם זה, אפילו שעכשיו העידו נגד אדם, בכל זאת אנחנו הבית דין צריכים לחשוב איך בכל זאת אולי הוא זכאי, כל טוב.
דף למד ג' לגבי טעות בדיני ממונות, אמרנו שבמשנה אצלנו כתוב שהדין בטל ובמשנה בבחורות הדין לא בטל. הבאנו שלושה הסברים להסביר את ההבדל. הסבר ראשון שהדין אצלנו בטל כי מדובר בדיין מומחה ושיש לו גיבוי של דיין גדול יותר. הסבר שני של רב ששת שמדובר אצלנו שהוא טעה בדבר משנה ולכן הדין בטל, ושם מדובר בטועה בשיקול הדעת. הסבר רביעי של רב חיסטה שאצלנו מדובר שהדיין לא פעל באופן אקטיבי לכן אפשר לבטל את הדין, ושם מדובר שהטעות הראשונית הייתה באופן אקטיבי ואת זה אי אפשר לבטל. בדיני נפשות אמרנו שמחזירים רק לזכות ולא לחובה, ואפילו בטעות בדבר משנה לא מחזירים, אלא אם כן זה טעות שאפילו הצדוקים עודים בה, והרחבנו את הקולה הזאת גם לחייבי מלכות וגלות, וצמצמנו את הקולה הזאת שבמסית לעבודה זרה זה בדיוק הפוך כל טוב.
דף למדלד. למדנו שהתלמידים בבית דין יכולים להתערב לזכות אבל לא לחובה. העדים לפי רבנן לא מתערבים בכלל, לפי רבי יוסי ברבי יהודה הם כמו התלמידים. זה היה ההבדל החמישי במשנה בין נפשות לממונות. ההבדל השישי במשנה זה שבדיני נפשות דיין שלימד זכות לא יכול אחרי זה ללמד חובה. רב הגביל את זה רק לשעת המסע ומתן, אבל בגמר הדין הוא כן יכול ללמד חובה. הבאנו על רב ארבע קושיות ואת כולם דחינו. אחר כך בדרך אגב הגענו לנושא שלא לומדים דין אחד משני פסוקים. הבאנו לזה שני מקורות, כמו אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. וניסינו להביא דוגמאות של דין אחד שנלמד משני פסוקים שונים ושאין אף קמינה בין שני הפסוקים. הבאנו שלוש דוגמאות מענייני המקדש, רק הדוגמה השלישית התקבלה, וזה שלפי הבאיה יש שני מקורות לאיסור ולעונש של זריקת דם מחוץ לעזרה. והנושא הבאיה, ההבדל השביעי, שדיני ממונות אפשר להתחיל ביום אבל לגמור בלילה ודיני נפשות הכל ביום. ראינו שרבי מאיר חולק ואומר שגם דיני ממונות את הכל ביום, וראינו שהמחלוקת קשורה האם עושים מקש בין דינים לבין נגעים, וממילא יש גם מחלוקת האם סומה בעין אחת יכול להיות דיין או לא, לפי המשנה שלנו כן, ואז ראינו את המקור לדעת רבנן משני הפסוקים ושפטו את העם בכל עת, ומצד שני והיה ביום הנחילו את בניו, וראינו מה רבי מאיר לומד מכל אחד מהפסוקים האלו כל טוב.
דף למד ה' למדנו שדיני נפשות הם ביום, היא והוקה אותם להשם נגד השמש, כלומר ביום, וראינו שני מקורות לזה שאם בית דין רוצים לחייב אותו בדיני נפשות, אז הם צריכים לחכות ללמחרת, וממילא אמרנו כבר במשנה שאי אפשר לדון ביום שישי, כי לא נוכל לדחות את ההמשך לשבת כי לא הורגים בשבת, ואי אפשר לדחות עד יום ראשון, לכן לא נתחיל ביום שישי, אלא נחכה ליום ראשון. עכשיו, בהקשר הזה של מה שאמרנו שלא הורגים בשבת, הגמרא מביאה את הסוגיה הבאה, מתוך הנחה שרציחה, כלומר הוצאה להורג, דוחה את העבודה, והעבודה דוחה את השבת,
שבת, יוצא שרציחה דוחה את השבת. זה בניגוד למה שהרגע אמרנו שלא הורגים בשבת. עונה רב, על פי רבי ישמעאל, הקל וחומר הזה הוא לא טוב, אני לומד ממושבותיכם שלמרות הקל וחומר, שבת דוחה רציחה ולא להפך. עכשיו, לפי זה הבא יעלה קל וחומר אחר, שאם עבודה דוחה שבת ושבת דוחה רציחה, אז עבודה דוחה רציחה. והרי זה בניגוד לנתון הראשון שאמרנו, אז הבא היא מנסה לחלק בין קורבן יחיד לקורבן ציבור, רב דוחה את זה, והוא אומר גם פה הקל וחומר לא טוב, וגם הוא מביא לימוד שרציחה דוחה עבודה למרות הקל וחומר. וקל וחומר שלישי שגם אותו נדחה, זה שאם מת מצווה דוחה עבודה ועבודה דוחה שבת, אז לכאורה מת מצווה דוחה שבת, אבל גם את זה דוחה רבי יוחנן, כי אומר הקל וחומר זה לא טוב, הראיה מהקל וחומר לגבי רציחה ושבת.
דף למד וו, דיברנו על זה שבדיני ממונות מתחילים בגדול ובנפשות מתחילים בקטן, בשביל שהם לא יתביישו לחלוק על הגדול, וראינו שרבי היה ענה וגם בממונות הוא לא התחיל ראשון, ואגב זה ראינו שמימי משה ועד רבי לא מצאנו תורה וגדולה באדם אחד, אחר כך ראינו את המקור לזה שהגדול לא פותח, או מלא תענה על ריב ודורשים על רב, או מדוד ואנשיו שדנו למיטה את נבל הכרמלי, אחר כך לגבי האם רב ותלמיד יכולים לדון ביחד, אז תלוי האם זה תלמיד שנזקק לסברות של הרב שלו או רק למידע שלו, אחר כך רבי אבא הוא אמר שאומנם שור הנשכל נהרג ב-23, אבל שאר הדברים לא שייכים בשור הנשכל, והוספנו לפי רבה הוא עוד הבדל בין ממונות לנפשות, שצריך דיין שהוא לא אכזרי ושיש לו ילדים, והסברנו למה צריך שתי משניות לומר שצריך דיינים מיוחסים לנפשות, כי אחת לגר ואחת לממזר, וראינו את הצריכות בין גר לממזר, ולסיום ראינו שלוש הצעות לזה שבדיני ממונות הם צריכים להיות מיוחסים, או מבימום אין בך, או מהדיינים של משה שהיו דומים לו כל טוב. דף למד זין. ראינו את סדר הישיבה של סנהדרין קטנה שהם יושבים לפי הרמה התורנית ויש שלוש שורות של תלמידים ואם צריך לצרף תלמיד לדיינים אז כל התלמידים עוברים במקום אחד לדרגה יותר גבוהה ומוסיפים מישהו מהקהל שהוא יושב במקום האחרון בשורה האחרונה. בגמרא דרשו את זה שהם יושבים בחצי עיגול משוררי חגן השר, שר זה ירח. אחר כך ממילא כבר דרשו את כל הפסוק הזה על הסנהדרין וסיימו בסוגה בשושנים שזה אומר שמספיק גדר קטנה של ההלכה בשביל להפריש את עם ישראל מהעבירות ומזה הבאנו עוד דרשות על זה שעם ישראל גם הריקנים והבוגדים שבהם עדיין מקפידים על מצוות רבות, ובמשנה הבא ראינו איך מאיימים על העדים בדיני נפשות, ראינו שלושה חלקים, קודם כל שידעו שהם צריכים להעיד על משהו שהם עצמם ראו ולא מעומד, דבר שני שאנחנו הולכים לדרוש ולחקור אותם, ודבר שלישי על החומרה הגדולה של דיני נפשות, שכל אדם הוא עולם ומלואו, לומדים את זה מקין והבל בין השאר, ומזה שהאדם נברא יחידי. הגמרא מביאה דוגמה לעדות על ידי עומד, של אדם שרואה את ראובן רץ אחרי שמעון מאחורי חורבה, ואז מוצאים את שמעון מת ולראובן יש סכין עם דם, עדיין זה רק עומד. רבי שמעון בן שטח ראה כזה רוצח, אותו רוצח מת על ידי נחש, והוא לא מת על ידי דבר שדומה לסייף כי הוא עבר על עבירה נוספת שבה הוא היה חייב שריפה. ודבר אחרון, דייקנו שדווקא בדיני נפשות עומד זה לא טוב, אבל בממונות זה כן טוב, וזה כמו שיטת רווחה, אבל דחינו את הדיוק, כי לא כל דבר שהוא פוסל בדיני ממונות, היו גם מזהירים עליו את העדים, כמו שלא הזהירו אותם על עד מפי עד, שזה ודאי פוסל גם בדיני ממונות כל טוב. דף למד חט. מתוך ההזרה שיהיו מזירים את העדים בדיני נפשות, אז הגענו לדבר על קין והבל, אמרנו שקין עשה בהבל חבורות חבורות, עד שהוא מצא מאיפה יוצאת הנשמה, אמרנו שהארץ בלה את הדם ומאז היא לא פתחה את פיה לטובה, רק לרעה, הבאנו את כל הדברים שעליהם גלות מחפרת, ומתוך זה הגענו ליחוניה שהגלות חיפרה לו, ולכן היה לו ילד שאל תיאל שזה זרובבל, ובהקשר של יחוניה ראינו שתי סיבות למה זה חסד שהגלות של צדקיהו הייתה רק 11 שנה אחרי הגלות של יחוניה, כך הראשונים לימדו את השניים תורה, וכך גם לא הגענו לשנת ה-852 שאז השם כבר היה מחלה את עם ישראל. ראינו סיבות שונות למה אדם נברא יחידי, ביניהם שבח להשם על זה שכולם שונים, וראינו למה כולם שונים, בשביל שלא יהיה גזל והריות, וראינו ארבע סיבות למה אדם נברא רק בסוף, ושחומר הגלם שלו נלקח מכל העולם כולו, ותיארנו את 12 השעות הראשונות של אדם הראשון בגן עדן, ושהוא אפילו לא הספיק לישון שם הלילה וכבר גורש, וראינו את ההתנגדות של המלאכים לברוא את האדם, אבל השם אומר אני אסבול את האדם למרות החטאים, וראינו תיאור של גודל האדם, אבל אחרי החטא השם מיעט אותו, וראינו שהאדם ידע רמית, ושהוא התקשה להבין את ערכי השם, למה צדיק ורע לו בהקשר של רבי עקיבא, ובסוף ראינו כמה מאמרות שתקפו את אדם הראשון, שהוא היה מין וכופר ומושך בעולתו, מחר נדבר על המינים כל טוב. דף למטט. ראינו עמוד וחצי על טענות שונות של המינים. בהתחלה ראינו על זה שהם טוענים שיש כמה רשויות, אחרי זה ראינו אוסף של סיפורים על כופר אחד עם רבן גמליאל, ולסיום שני סיפורים של טענות של מין אחד כלפי רבי אבאו. אחר כך דיברנו על זה שהשם עצמו לא שמח במפלתן של רשעים, אבל הוא משמח אותנו בזה, כמו ששמחו על המוות של אחאב, ואז דיברנו כבר על אחאב, על שתי החזיונות שהתקיימו בזה שהוא מת, ועל הציורים של אנשים שאשתו צירה לו במרכבה, ועל עובדיהו שלמרות שהוא גר טוב עם איזבל, הוא היה צדיק ויראה השם מאוד, אפילו יותר ממה שכתוב אצל אברהם.
אברהם, ובכל זאת ביתו של אחיו לא התברך בגללו, ועובדיהו זכה לנבואה בגלל שהוא הכביא את 100 הנביאים, והוא זה שניבא כלפי אדום, או כי הוא גר בין רשעים כמו שעשיו גר בין צדיקים, או שהוא עצמו היה גר אדומי, וכמעט לסיום ראינו שמלך מואב הקריב את הבן שלו או לעבודה זרה או לשם שמיים, ובכל מקרה זה גרם לקטרוג על עם ישראל, וראינו ששרה אמנו הייתה יפה מאוד, ואבישג השונמית רק יפה עד מאוד כל טוב. דף מם. במשנה ראינו שלושה חלקים, חלק ראשון זה החקירות והבדיקות, כשאמרנו שבשניהם אסור שתהיה הכחשה, אבל רק בחקירות אם הם לא יודעים זה פוסל את העדות. אחר כך דיברנו על שלב הטענות ושגם התלמידים יכולים להשתתף אבל רק לזכות, ואם הגיעו לחובה אז הולכים הביתה וחוזרים למחרת, ולמחרת מי שאמר לזכות צריך להמשיך לומר לזכות אבל רק עד שלב ההצבעה. אחר כך בהצבעה אם אי אפשר להגיע להכרעה מוסיפים עוד שני תלמידים להיות דיינים, ואם זה לא עוזר אז עוד שניים ועוד שניים עד 71, עד שבסוף חייבים לשכנע שאחד יעבור לצד השני. אחר כך בגמרא ראינו את המקור לשבע החקירות, רב יהודה למד את זה מעיר הנידחת, עבודה זרה ועדים זוממים, ומזה למדנו גם לכל שאר החטאים הקלים יותר, אבל לפי רבי שמעון שאמר ששריפה זה חמור מסקילה, אז אי אפשר ללמוד מסקילה של עבודה זרה לשריפה, אז לכן רב יהודה הוסיף שלומדים את זה גם מביני אמת נכון הדבר שכתוב פעמיים, אז יש לנו לימוד אחד מיותר שמזה לומדים לשריפה, ורבי אבאו אמר למה לא לומדים מזה לחקירה שמינית, וענינו שאין לנו חקירה שמינית, כי לרוב השיטות אנשים לא מדייקים בחצאי שעות ולכן אין טעם לשאול על זה, וגם אין טעם לשאול באיזה יובל זה היה. אחר כך ראינו את שיטת רבי יוסי במשנה שלדעתו לא שאלו על התאריך אלא רק על יום בשבוע, כי מן הסתם הכוונה היא לשבוע האחרון, כל טוב. דף מם א', ראינו ארבעה מקורות לדין של התראה, מקור אחד במלכות, אחד בסייף ושניים בסקילה, את האחרון פירשנו שזה על שריפה. אחר כך ראינו חידוש של רב חנן שלפי רבי יוסי ברבי יהודה שבאישה חברה לא צריך להתרות בה, ממילא אם עדים מעידים שהיא זינתה אי אפשר להרוג אותם אם הם זוממים, כי יכול להיות שהם לא התכוונו להרוג אותה אלא רק לאוסרה על בעלה, וממילא גם אותה אי אפשר להרוג כי יש על העדות שאי אפשר להזים אותה. מתי כן אפשר להרוג אותה או אותם אם הזימו אותם? כשמדובר באישה שהיא ממילא אסורה על בעלה, ואז ברור שמתכוונו להרוג אותה. אחר כך ראינו את החידוש של רב חיסדא בהכחשה בבדיקות, שרק אם זה הכחשה בגוף העדות זה פוסל, כמו למשל כלי הרצח, אבל הכחשה למשל בצבע הבגדים לא פוסלת. הקשינו עליו משתי ברייתות ותרצנו, אבל אחרי זה הקשינו מרבי יוחנן בן זכאי במשנה שהוא היה בודק בעוקצי תאנים, שזה ודאי דבר צדדי, ותרצנו שבאמת רבי יוחנן בן זכאי חולק על רבנן ולדעתו אין הבדל בין הבדיקות לבין החקירות, ובכל מקרה הכחשה בבדיקות פוסלת כמו בחקירות. לסיום הסברנו שבחקירות כשעדים לא יודעים זה הופך את זה לעדות שאי אפשר להזים אותה, לכן זה פוסל, מה שאין כן בבדיקות, וראינו שני הסברים איך להסביר את המשנה לגבי החקירות, אם יש שלושה עדים ושניים מתוכם יודעים ואחד לא, רב ששת הסביר לפי רבי עקיבא שזה פוסל, כי צריך שאי אפשר להזים את כל העדויות ולא רק שניים מתוך שלושה, ורב הסביר לפי רבנן שזה לא פוסל כל טוב. דף מ"ב, סוף פרק היו בודקין. אמרנו שגם אם יש פער של יום אחד בין העדים, אם החודש הקודם היה מעובר, אז אפשר לצרף אותם כי זו טעות סבירה, אבל רבי יוחנן מגביל את זה שזה רק עד רוב החודש אחר כך, מן הסתם הוא כבר יודע שעברו את החודש הקודם. מזה הגענו לקידוש הלבנה, עד מתי מברכים אותה? רבי יוחנן אמר עד שתתמלא פגימת הלבנה. רב יהודה הסביר שכוונה היא לשבעה ימים, ונהרדה אמרו 16 ימים, ודיברנו על מעלת ברכת הלבנה, שזה כמו לקבל פני שכינה, ממילא אומרים את זה ממעומד, וחזרנו למשנה, ראינו כמה פער יכול להיות בין העדים לגבי השעות. תנקמה אמר שעה ורב יהודה אמר שעתיים, אבל גם לפי רב יהודה, אם זה משני צידי חצות או משני צידי נצח חמה, או שאפילו אחד קודם נצח חמה ואחד בנצח חמה, זה לא טעות סבירה וזה לא מצטרף. אמרנו שהתלמידים יכולים ללמד זכות על הנאשם. אם תלמיד עושה את זה, אז מעלים אותו לשבת עם הבית דין באותו יום. אם הוא באמת אמר טענה טובה, אז הוא נשאר שם לעולם. ודבר אחרון, כיוון שלא מכרים לחובה על פי רוב של דיין אחד, אז היו מצרפים עוד שני דיינים כשהיה צריך, וכך צרפו וצרפו עד 71. וכשמגיעים ל-71, אז לא מוסיפים, אבל נותנים להם לשכנע אחד את השני. ורב פאפה תוהה, למה עושים את כל המאמץ הזה בשביל לחייב את הנידון? אם לא הצלחנו להכריע, שנשחרר אותו וזהו. אבל עונה הגמרא, אנחנו רוצים לשחרר אותו מתוך פסק דין, ולא מתוך חוסר פסק דין. ואגב, באמת רבי יוסי חולק על המשנה ואומר שלא מוסיפים עבר ל-23 דיינים. בסוף ראינו שהראש בית דין מכריז שנזדקן הדין. ראינו שני פירושים, האם הכוונה היא כישלון ואז בדיני נפשות, או הצלחה ואז בדיני ממונות, כל טוב.